במהרה בקרוב הוא יבוא, זאת ידע.
ברוכים הבאים לפינה העברית. השבוע ביום שלישי לפנות בוקר התבשרנו על מבצע צוק איתן. המבצע צוק איתן מחדד בפתיחתו את הלקחים שהפיקו בעזה. מתחים בו זמניים שנועדו להביך את כיפת ברזל, והתמנת משגרים בבורות שקשה לאתר. גם מזג האוויר והטלוויזיה בישראל משפיעים על התזמון. כבר בשלב הפתיחה של מבצע צוק איתן, אפשר לראות שחמאס והארגונים הפלסטיניים האחרים שפועלים בעזה הפיקו לקחים ממבצעים קודמים. בעופרת יצוקה ועוד מכך במהלך עמוד ענן, נוכחו הפלסטינים לגלות כי הם נמצאים בנחיתות צבאית קשה, בבואם להתמודד עם שלושה אתגרים שהציב בפניהם צה"ל. אתגר ראשון בייחודי הוא מחסום היירוט שמשגרי הטילים הפלסטינים נתקלים בו כשישראל הכניסה לפעולה את סוללות כיפת ברזל. אתגר שני נקשר למערך איסוף המודיעין מהקרקע, מהאוויר ומהים שהפעיל צה"ל. חיישני מערך זה בעצם מסוגלים לאתר ביום ובלילה כל תנועה על פני הקרקע ולהפעיל לעברה אמצעי אש. אתגר שלישי הוא מערך אש בעל יכולת תגובה מהירה שמסתמך על ידע מודיעיני וחיישני המודיעין שמדווחים בזמן אמת. חלק חשוב במערך זה הוא מה שמוגדר מערך חופת אש, שמסוגל להגיב על צוות מרגמה פלסטיני תוך דקות ספורות מרגע שהוא מתגלה באמצעי התצפית או החיישנים המודיעינים האחרים. חמאס, הג'יהאד האסלאמי וועדות ההתנגדות העממיות הפיקו כאמור לקחים בעקבות הסבבים הקודמים ונקטו אמצעים שיאפשרו להם להתמודד עם האתגרים שצה"ל הציב בפניהם. הדבר בא לידי ביטוי כבר בעצם השעות הראשונות של הפעולה. כך למשל, כדי להתגבר על כיפת ברזל, משגרים חמאס והארגונים הפלסטינים האחרים מטחים של עשרות רקטות וטילים בעת ובעונה אחת. הסיבה לכך היא שלערכת הפלסטינים יש גבול לכמות הרקטות שכיפת ברזל יכולה לירט. זה סוד גלוי, לא רק חמאס והג'יהאד האסלאמי והפלסטינים בעזה יודעים את זה, אלא גם החיזבאללה ולבנון. בכל מקרה, מתחים בו זמניים של הרבה מאוד רקטות בעת ובעונה אחת לאזור אחד מציבים אתגר לא פשוט לסוללת כיפת ברזל המגנה על אותו אזור. זו הסיבה שביום שני שיגרו חמאס והג'יהאד האסלאמי עשרות רקטות בעת ובעונה אחת לעבר מערב הנגב. הם עשו זאת במתחים גדולים ובפרק זמן מאוד קצר, כל פעם לעבר אזור אחר. ירי בודד בוצע לעבר נקודות שלגביהן ביקש חמאס לרמוז שהוא יכול להגיע לטווחים ארוכים, כדוגמת קריית מלאכי, אזור רחובות וכן הלאה. לשם נורו רקטות בודדות על מנת לאותת וגם על מנת לבחון אם צהל ערוך להגן על אותם מקומות. צריך לזכור שלעזתיים אין חיל אוויר ומערך מודיעין מתוחכם שיודיע לו היכן נמצאות סוללות כיפת ברזל. חשוב לציין בהקשר לשיגורי הרקטות שבוצעו עד עכשיו, כי חמאס וגם ארגונים אחרים נזהרים שלא לעשות בינתיים שימוש ברקטות הכבדות שמגיעות לטווח של 70 קילומטר וקצת יותר. הסיבה לכך היא ששימוש באותן רקטות לירי על תל אביב למשל יביא לעליית מדרגה מצד צהל, שאותה הארגונים הפלסטינים לא רוצים בשלב זה. אמצעים נוסף להתגבר על אתגר כיפת ברזל הוא הצטיידות חמאס והג'יהאד האסלאמי ברקטות ארוכות טווח וכבדות. להערכתם, עצם השימוש בסוללות מחייב את צה"ל לפרוס דק את מערך כיפת ברזל ויציב אתגר אל מול ההתמודדות עם מטחים של רקטות רבות המשוגרות בעת ובעונה אחת. ככל שגדל השטח שכיפת ברזל צריכה להגן עליו, כן גדלים הסיכויים שמשהו יחמוק מהרשת. כך, להתגבר על העליונות המודיעינית של צה"ל באזור הרצועה, עברו הפלסטינים למה שמכונה בצה"ל הטווח התת-קרקעי. בלשון פשוטה, הפלסטינים מטמינים את המשגרים שלהם בבורות מוכנים מראש, שאותם קשה לאתר מהאוויר וגם קשה לפגוע בהם במדויק בגלל הימצאותם מתחת לקרקע. לבורות האלו יש בדרך כלל מכסה שנפתח בצורה חשמלית או במשיכת חבל. המשגר מופעל באמצעות מתק חשמלי, הרקטה נורית והמכסה נסגר. אל חלק גדול מהמשגרים המותמנים האלה מכוונים מראש לטווח ולכיוון של יעד מסוים בישראל. מוליכות מנהרות תחזוקה שמאפשרות לפעילי חמאס לנוע אליהם מתחת לקרקע ולחמש מחדש את המשגרים או לשנות את הכיוון מבלי לחשף למצעי המודיעים. התמנת המשגרים מתחת לקרקע וגם מנהרות התחזוקה התבצעה בקנה מידה רחב, אולם למצעי יש מגרע. משגר מוטמן שירה למעשה נשרף, או מערך חופת אש או המודיעין של חיל האוויר יכול לפגוע בו לפעמים תוך דקות מהרגע שבו נעשה בו שימוש. זה בדיוק מה שקורה במהלך היום, כשאנחנו שומעים על תקיפות חוזרות ונשנות של חיל האוויר, והפלסטינים מדווחים שהן התבצעו בשטחים פתוחים. שטח פתוח משמעותו למעשה שחיל האוויר פעל נגד משגר מוטמן או מרגמה מוטמנת. גורם נוסף הוא מזג האוויר. עופרת יצוקה וגם עמוד הענן היו בחורף, במזג אוויר גשום, כשרצועת עזה הייתה מכוסה בחלק גדול משעות היום, בענן ערפל סמיך, אף על פי שהמלטים המסוקים ומטוסי הקרב של חיל האוויר יכולים לפגוע במטרות, גם אם הן אינן נראות לעין, ובתנאי חשיכה ובמזג אוויר גרוע, הרי שחוליות משגרים הפועלות מעל פני הקרקע, שהופיע במפתיע באזורים שונים ברצועה, הצליחו לשגר לעבר שטח ישראל בחסות הרעות הלקויה. כעת, בזמן מבצע צוק איתן, מזג האוויר הבהיר והצלול מהווה יתרון ברור לאמצעי האש של צהל, וזו גם הסיבה שהפלסטינים ממעטים לראות ולשגר בשעות היום. הקיץ זו לא עונה טובה בשבילם. הירי בשעות הערב המאוחרת בין 8 ל-9 ביום שני נועד גם להפיק אפקט תודעתי. זו השעה שבה משודרות מהדורות חדשות בטלוויזיה והעזתים זכו לרייטינג מקסימלי. למרות קולות הרעב הלוחמניים שיוצאים מרצועת עזה, נראה כי הפלגים מתנהלים באותה שיטה שבה מנהל צהל את הלחימה עד עתה. הביטוי שקט יענה על שקט הוחלף בשני הצדדים במסר, הסלמה תענה בהסלמה, אך אף אחד מהם לא הגיע לשלב של שברת כלים. אפילו הג'יהאד האסלאמי, ארגון לוחמני וקיצוני יותר מחמאס, עדיין שומר על טווחי ירי שאינם מהווים חציית קו אדום מבחינת צהל. אישור לכך ניתן בבוקר יום שלישי, כדובר הזרוע הצבאית של הארגון, אבו אחמד, אמר, המבצע שלנו יתרחב עם הרחבת התוקפנות הישראלית. המסר כאן ברור. הג'יהאד האסלאמי מעוטט כי יחריף את הירי, הטווחים, גם אם וכאשר ישראל תחריף את התקיפות. בינתיים הצדדים עדיין לא שם. אך זה יכול להתנפץ בכל רגע שיהיו הרוגים רבים בעזה או חלילה נפגעים בישראל. ההנהגה המדינית של חמאס נעלמה מהשטח בימים האחרונים. בחירי התנועה ובראשם ישמעאל הנייה אינם מופיעים בפומבי ואינם מעבירים מסרים פומביים לציבור. מוסא אבו מרזוק, שמתגורר בקהיר והרבה לבקר ברצועה, בשבועות האחרונים לא נכנס אליה. היחידים שמעבירים את ההודעות של חמאס הם דוברי התנועה ובחיריה שיושבים בחול. החשש שלהם ברור, ישראל עלולה לנצל את המצב ולהתנקש בהם. הנייה יודע כי אינו נושא עוד בתפקיד רשמי של ראש ממשלה, ולכן לישראל יהיה קל יותר להצדיק להתנגשות בו מול העולם. ביום שלישי בבוקר החליט הג'יהאד האסלאמי לכנות את המבצע המבנה המלוכד, אולי רמז ללכידות השורות של הפלגים ברצועת עזה והסלמה אל מול ישראל. ובתקווה ש... המבצע הזה ייגמר בהצלחה ללא נפגעים רבים משני הצדדים. להתראות בתוכנית הבאה.
אם כן